אנחנו בחובת תלמידים עמוד כ"ז, והוא נגע בנקודה שאמרנו שהיא אולי הנקודה בכל עבודת השם של כל אדם, שהוא אמר רק כנער בין הנערים את עצמך אתה מכיר, בגלל שאתה מרגיש שאתה לא מיוחד. את התחושה הזו, בין אם זה בחיי יום יום, בין אם זה בעבודת השם, אז היא מוציאה לאדם את החשק. לכן לא תפרקס נפשך ולא תדע לשמוח בשמחתך. זאת אומרת, אחד מהכלים החשובים בכל דבר שאדם עושה, זה להרגיש מיוחד. אדם שמרגיש, אני מכיר אחד שכשהוא התחתן, אז הוא התחתן עם משפחה מאוד מאוד עשירה, וחמיב נתן להם כרטיס אשראי בלתי מוגבל, ואמר, מה שאתם רוצים תכנו. עכשיו, לא התחשק לו לצאת לעבודה אחרי זה. זאת אומרת, היה לו ביד, לא ולאשתו, כרטיס אשראי, שהוא ידע שהוא יוציא 30,000 שקל, לא ישאלו אותו. הוא יקנה רכב חדש, לא ישאלו אותו. אז לנו זה נשמע, וואו, איזה מתנה. אבל אני יכול לומר לך שהיה להם מאוד מאוד קשה בחיי הנישואים. כי הוא לא הרגיש שהוא יכל, הוא לא יכל לעשות שום דבר שהיה לו משמעות. אז הוא ירווה 50,000 שקל בחודש. יופי, אז מה? הרי יש לו כרטיס אשראי שהוא יכול לצי עליו 250,000 שקל בחודש. אז הוא, זה נתן לו תחושה שבאמת הוא היה לו קשה להרגיש שהוא עושה משהו. במיוחד כי הם לא היו כל כך דתיים. אז בכלל, זאת אומרת, אם הערך בחיים זה כסף והווי, אז אבא שלה אמר לו, לך לחופשה עם הקלה החדשה שלך, אתה צריך לזכור מטוס, תזכור מטוס, אתה רוצה לזכורניה, תזכורניה. מה שאתה רוצה, יש לך כרטיס, לך תנה. אז זה נשמע מתנה טובה. אבל זה לא הולך ככה. האדם באמת צריך להרגיש שהוא עושה משהו. ולא עוד, אלא שבשביל זה יש לפעמים שגם הרצון ללמוד את תורת השם חסר לך ולשמוע את קולו לא תאזין. אז זה לא מתחשק. והוא נוקע פה בנקודה. אחד הטעויות, לדעתי, שהעולם הליטאי עושה בחינוך, זה שהוא מחנך את הילדים שצריך להיות גדול הדור. והעולם החסידי מדגיש כמה כל אחד שלומד חשוב, וכל מילה שאתה לומד חשוב, וילד, אני כבר שמעתי את זה מהרבה אנשים בעולם הליטאי, שהם אומרים, אני רואה אנשים יותר קישונים מסביבי, אני לא אהיה גדול הדור. אז ממילא למה אני צריך להמשיך בישיבה? זאת אומרת, מה הערך במה שאני לומד תורה? אם כולם שואפים להיות הכי גבוה, אז כבר מפסידים את הערך בלימוד של כל אחד, בדיבור של כל אחד. זה נשמע רעיון חסידי, זה לא רעיון חסידי. לי יש מצווה, ואני לא צריך להיות גדול הדור. לי יש מצווה להיות גדול הנתנאל. אני צריך להיות המקסימום שאני יכול להיות, ואני צריך לראות את הערך בזה שאני ממצא את הפוטנציאל. זה אחד הנקודות שיכולות להוליד הרבה חשק, כשבן אדם מרגיש שהוא מצליח, או להוציא חשק. זה כלל גם בחיי נישואין. זאת אומרת, אישה מתחילה דיאטה. אם בעלה יכול לומר לה, כל הכבוד מצוין, זה נתן לה את הכוח להמשיך. אם כל פעם שהיא לוקחת חתיכת עוגה או שוקולד, אומר לה, נו נו נו, אז כבר אין לה חשק. היא מרגישה שהיא לא מצליחה. זאת אומרת, אנחנו, בכל תחום שאנחנו רוצים לעזור לאדם להתקדם, ככל שניתן לו יותר תחושת הצלחה, ושמה שהוא עושה שווה משהו, כך הוא יתחזק בזה. ומובן שהטבע הוא הפוך. זאת אומרת, הטבע הוא שכשבן אדם עושה משהו, אז כבר אתה מראה לו איפה הוא יכול לשפר, איפה הוא יכול להתקדם. וזה מחליש. הילד, ככל שהוא יותר יראה ערך במה שהוא עושה, יהיה לו יותר חשק. וגם אנחנו. ועל זאת באנו אליך. אמרו לי כשבאתי לרבנות, בא אליי אחד שהיה ראש מתנס, הוא אמר לי, תלמד מהרבנים הספרדיים. אמר לי, רב ספרדי, כשהוא מתחיל שיעור, הוא משבח את הקהל שבא ללמוד תורה. באמצע השיעור הוא מדבר על איזה ערך גדול יש בלימוד תורה, והוא מסיים את השיעור בברכה לקהל הקדוש הזה שבא ללמוד תורה. הוא אמר, אתה בא לאשכנזי, מה הוא אומר לך? אתה צריך להשתפר ויש גיהנום, אין לך תחושה טובה. באת לשיעור, אז אתה יצא עם נקיפות מצפון. אז הוא אמר לי, תלמד מהדמויות הספרדיות, שהם נותנים לבן אדם תחושה טובה על זה שהוא לומד תורה, ממילא יש לו חשק להמשיך ללמוד. ועל זאת באנו אליך בן יקיר. זאת רוצים אנו לעשות ממך. חן השכינה על פניך יאיר, מוכחה על ליבך וכל לבריך לתורה ועבדת שם יפתחו, ליבך ונפשך בקרבת אלוקים אשר לידך ירגישו אנחנו אומרים לו, אתה יודע, אתה תוכל להחיש את לחוש את הקרבה הזו, קרבה הזו. על כל בקשותיך לפניו יתברך כי לפני אב אוהב תשפוך, והוא כאב לבן אהוב לענותך ולרוצותך יחיש. אז שוב אנחנו רואים את הלשון החיובית, כמה מילים חיוביות הוא יכול להכניס במשפט אחד. אז אנחנו אומרים לילד, אתה הולך לפתח עכשיו קשר עם הקדוש ברוך. ואתה תראה את הקשר הזה, דו סיטרי, בן יקיר. אפשר תפחד לומר, הנה אתה עוד נער רך וטוב, אוהב לשובב מעט, אוהב לשחק עם הנערים. והנה באנו אליך לעשותך בפעם אחת איש זקן, יושב ודומם ולרחק ממך את כל ילדותך. עוד די לך בכל זה. זאת אומרת, מה אתה נהיה לי כל כך רציני? אני עוד רוצה להיות ילד, רוצה ליהנות מהילדות שלי. אבל תהית גם תהית, נער כי שנותיך תישאר. אנחנו לא באים לומר לך, עכשיו תהיה רציני ותפסיק להיות נער. וזה אחד מהדברים שמאוד מאוד קשה להורים. זאת אומרת, גם להורים וגם לחנכים. להבין שלילד חשוב להיות ילד. אם זה ילד בגיל 3 שצריך לשבור ביצים, ואם זה ילד בגיל 13 שצריך לעשות את השטויות שלו בתחומים שלו, ואת החוצבה שלו בתחומים שלה. זאת אומרת, האדם צריך תמיד לבחון את עצמו, איפה אני צריך לחנך, ואיפה אני צריך לשתוק ולקבל את זה כחלק מתהליך. זאת אומרת, ניקח דוגמה. ילד בשנות ההתבגרות, באופן טבעי, מתחיל לחשוב שההורים שלו טיפשים. והסגנון שהוא מדבר, מראה את זה. זאת אומרת, הוא אולי לא אומר את זה בצורה הכי בוטה, אבל הוא מראה את זה בצורה די בוטה. עכשיו, ההורה צריך לבחון מתי חשוב לשים את הילד במקום, ומתי חשוב להתעלם. זאת אומרת, זה איזון. זה לא רק תלוי באופי של המחנה. זאת חנוך לנער על פי דרכו, חלק מהדרך של הנער זה שהוא צריך לעבור את השלב הזה, שהוא מרגיש שההורה לא מספיק חכם. ולפעמים צריך לומר לילד, תשמע, אני יודע שאתה חושב שאני לא מבין, ואני יודע שאתה חושב שאני חכם, אתה תצטרך לעשות את זה למרות שלדעתך אני לא מבין. זה גם נכון. ולפעמים צריך להתעלם. לפעמים, בסדר, ילד חושב ככה. כשאני לומד עם ילדים בגיל ההתבגרות, לפעמים הם מתקנים אותי בלימוד, ולפעמים הם קוטים אותי בלימוד, ואני כמעט תמיד בתחום הזה לא רב איתם. אני אצטט פסוק במשלי, דאגה בלב איש ישכנה, ובחור יתקן אותי ישיחנה, אני לא אומר כלום. אז הוא לא מכיר את הפסוק במשלי, או שיבוא יום והוא יכיר, או שהוא לא יכיר. וכן הלאה. וקויי השם יחליפו כוח, אז יתקנו אותך וקובעי השם. בסדר. אני אומר, יש איזה אין ספור דוגמאות גם בהלכה. לפעמים אני בחדר, אני אמור להתחיל שיעור, ויש דיון בין הנערים. דיון סוער על הלכה. עכשיו, הלכה כתובה מפורש, אבל הם ידונו בה והם לא ישאלו את דעתי. אני אשב ואשתוק. הדיון ימשיך, הם יגיעו למסקנות נכונות או טעות, אני שותק. אני לא נכנס לדיון, לא שאלתם אותי. הם צריכים להרגיש שהם בר הכי, הם לא רוצים את דעתי בדיון, אז מה אני צריך לומר להם? לפעמים אני יושב ליד נערים שמתקשים בגמרא. ואם הם רק היו יודעים, נקודה א' או ב', אתמול, הם קראו ראש השמות התיכונה. מהי תיכונה? אין תיכונה, אלא שיש לפניה ולאחריה. ורבי יהושע, אז הם, לפני שהם הגיעו לשורה הבאה, שהגמרא שואלת, מהי תיכונה? הם שאלו, מה זה תיכונה? אז הם ישרו שם שתי דקות בהתלבטות. אז לי מתחשק לומר להם, הרי הגמרא עוד שורה תענה לכם, הגמרא עצמה תשאל, מהי תיכונה? אין תיכונה, אלא שיש לפניה ולאחריה. אבל הם לא צריכים את זה. הם צריכים להרגיש שהם נאבקים. אז יש הרבה נסיבות שחלק מזה שאנחנו אומרים, אתה זכותך להיות נער, ואנחנו לא הולכים לגזול את זה ממך, זה שאנחנו גם לא נתערב, זכותך להיות נער. נער כשנותך תישאר עם חבריך, חברים טובים, כי ערכך תתחבר אף תשחק. ועם כל זה, למטרה אשר אמרנו לך מראש, תגיע. אם רק תדע איך לשחק ואיך לשובב. תדע שאנחנו לא אומרים לך להפסיק לשחק. גם במשחק יש דרך לעשות את זה שהיא דרך נכונה, אבל אתה תמשיך ליהנות ולשחק. ואם רק תאמין ותדע שהשם יתברך מלכותו בכל משלה ואת הכל אף את המשחק שלכם, הוא יתברך רואה. וכמו שמוכרח האיש לעשות את צורכי גופו, לאכול, לשתות וכדומה, מפני שכן ברוא השם, כן גם קשה לכם נערים להתאפק ולשחק, מפני הילדות שוב לכם, זה חלק מהטבע. תשחקו. זה גם כן דבר ש... משום מה, יש ציבור גדול בישראל שלא יודע לכבד. אם ילד רוצה לרכב על אופניים, אז הוא נחשב לא בסדר. זה טעות. שאלו את הרב איינשטיין, בית יעקב יצא עם הוראה שבנות לא יכולות לרכב על אופניים. שאלו את הרב איינשטיין, הוא אמר, אין שום בעיה שתרכב על אופניים. אז עכשיו בית יעקב היה בבעיות. צריך לכבד את זה שיש צורך באדם. צורך לטיולים, צורך לקפץ, צורך לעשות שטויות. אבל גם באכילה וגם במשחק יזכור האיש אשר השם הוא אדון עולם, הוא ברואו, הוא מנהיגו והוא משגיח עליו, הכל שלו וגם אנחנו שלו. זאת אומרת, יש משחק שהוא הוא משקף את זה שהאדם חי בצל שקי. ולזה אנחנו רוצים להגיע. אתה תמשיך להיות אל, תמשיך להיות אל, תמשיך לשחק, כן. וזה יסוד שצריך גם לתת לילד את הלגיטימציה. פה הוא בעצם אומר לנו משהו שרק בדור שלו העולם התחיל להעריך. זאת אומרת, עד הדור שלו העולם סבר שילדות זה מחלה. מסכן, הוא עוד לא יודע. בדור שלו באמת ההסתכלות השתנתה. ביהדות זה תמיד דרך כך. את הגמרא אומר, תן לי ילד לשבור כלים, תן לי ילד לעשות את הכיף שלו. אבל ילד גם צריך את ההבטחה הזו, שאנחנו באים לדבר איתו על ללמוד תורה, שאנחנו גם חשוב לנו הכיף והמשחקים שלו. אני זוכר כיל שאנחנו הכי התחברנו למורים שהיו משחקים איתנו, והם באים שחמט, משחקים איתנו שחמט, וכדורגל, וטיולים. זה לא סותר. כשהילד מרגיש שאתה מבין אותו, יותר קל לו גם להתחבר לתורה שאתה נותן. הילד רוצה לראות שאנחנו יכולים להתחבר על הרבדים גם שלו, גם המשחקים שלו. וזה איזון מסובך להורה, כי צריך למצוא את האיזון בין אני לא חבר שלך, אני אבא שלך, אני מבין אותך ואני מוכן לרד לבוץ לשחק איתך. זאת אומרת, האיזון הזה צריך למצוא אותו בכל משחק. נשחק כדורגל. אם הילד יוציא רגל שאבא ייפול, הוא עבר גבול. זה לא בסדר שיעשה את זה גם לחבר, אבל זה עוד יותר לא בסדר שיעשה את זה לאבא. הוא צריך לקלוט, אני משחק איתך, אבל זה לא אומר שאני חבר שלך. זה איזון.